יפה.
אוקיי.
אז אנחנו לפני יום הכיפורים, ימי הרחמים והסליחות, ובאחד מפיוטי הסליחות הידועים והמוכרים, אנחנו נוהגים להגיד רשימה שלמה, מופיעה רשימה שלמה של תפילות שנענו. אנחנו מבקשים שכמו שהתפילות של אבותינו נענו, כך גם יענו תפילותינו. והרשימה הזאת מתחילה עם אברהם אבינו, מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה, הוא יעננו. על הנושא של תפילת אברהם בהר המוריה נדבר בהמשך, זה יהיה החלק השני של השיעור. ואחר כך כמובן תפילתו של יעקב אבינו בבית אל. ובהמשך יש לנו את אחרי תפילתו של יעקב אבינו בבית אל, תפילתם של אבותינו על ים סוף, שנהנתה כמובן שהם צעקו כאשר הגיעו המצרים, ואחר כך מי שענה ליהושע בגלגל הוא יעננו. אז קודם כל המקום הוא הגלגל, ואנחנו יודעים מתוך ספר יהושע שהגלגל זה בקצה מזרח יריחו. הנה יריחו בצד מערב של בקעת יריחו, הירדן פה לידינו מעבר לרכס, אנחנו נמצאים בגלגל, קצה מזרח יריחו. המחנה של בני קצה מזרח יריחו, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. אנחנו בקצה המזרחי של בקעת יריחו, ממש קרוב לירדן. כמה פעמים הסברנו שיהושע מקם את המחנה כאן, קודם כל בגלל שהקרבה אל הירדן, הרי חשוב להיות קרוב למקור מים, הרי הם עושים ברית מילה, והם גם צריכים, הם כאן נמצאים במחנה, כאן הם נמצאים 14 שנה וצריך מים, ולכן חשוב ובערה של מרים המן נגמר, אין יותר ניסים, אין המן, אין בערה של מרים בזהירות, אין בערה של מרים, אין המן, ולכן הם צריכים מים. המקור העיקרי של המים זה כאן הירדן של ידינו, אז קודם כל המחנה הוא ליד הירדן. המקור השני של מים זה כאן המעיין, על ידינו נמצא מעיין עין חג'לה, עין חוגלה, והוא מעיין גדול, והוא מקור מים חשוב. ויש גם שיקול נוסף שיהושע ממקם את המחנה בקצה מזרח יריחו, כדי להיות רחוק מיריחו. כי הרי פה יש נשים וילדים, וכדי להיות בטוח שהמחנה יוכל להיות בשקט ובשלווה ולא יותקף, הוא מרחיק אותו כמה שיותר מיריחו, כן? שם עדיין הכנענים ביריחו. אז יש אם כן גם סיבה ביטחונית וגם סיבה, נאמר ככה, וגם סיבה לוגיסטית, כן? יש לו כאן מקורות מים.
אולי גם בידוד כזה.
כן, אנחנו רוצים להיות מבודדים, כמה שרחוקים. כי המחנה זה נשים וילדים, בדיוק, נשים וילדים, הם צריכים להיות במקום מבודד. הלוחמים יוצאים מכאן להילחם, הם יוצאים מכאן לשבע שנים של מלחמה, שבע שנים של התנחלות. באותם 14 שנה של מלחמה וכיבוש והתנחלות, הלוחמים יוצאים מפה וחוזרים לפה, והמחנה נמצא פה. אנחנו רואים את האדמה, האדמה היא אדמת חבר, לבנה, רכה. כאן אפשר להקים אלפי אוהלים בקלות, לתקוע יתדות. המקום הזה באמת נוח, מבודד, מתאים למחנה גדול. לפי ההצעה שהצעתי לאחרונה, המשכן היה ממש ליד המעיין, אולי זאת אחת הסיבות שבגללה כבר בתקופה הנוצרית הקדומה נבנה כאן על ידינו מנזר על יד המעיין שנקרא דיר חג'לה, ויכול להיות שהמנזר הזה מבוסס על מיקום שלו, מבוסס על מסורת יהודית קדומה שזיהתה את הגלגל ואת המשכן ממש כאן על יד המעיין, לכן זה הפך להיות מקום קדוש, מקום של עלייה לרגל. הנוצרים הרבה פעמים המשיכו את המסורת היהודית על ידי בניית מנזרים, כך גם הם עשו למשל בהר נבו שנמצא מאחרינו, שגם שם נבנה מנזר ביזנטי, היום פרנסיסקני. אז אנחנו כן נמצאים בגלגל, ולכן מתאים שאנחנו פה לפני יום כיפור נלמד את תפילתו של יהושע בגלגל. מי שענה ליהושע בגלגל הוא יעננו. מה הייתה התפילה? התפילה היחידה שאנחנו מוצאים היא התפילה שהתפלל יהושע אחרי התבוסה הראשונה. התבוסה הראשונה באי, אנחנו יודעים שאחן חטא ועם ישראל נענש, והתוצאה הייתה שאנשי האי במלחמה הראשונה עם האי, עיר שהייתה באיזשהו מקום קצת יותר צפונית מזרחית מפה, צפונית מערבית ליריחו, צפונית מערבית, היום בדרך הרבה מזהים את המבחיר בית מרג'מה על יד כוכב השחר, אין סמיה, גם שם יש מעיין גדול. והנה מסופר בספר יהושע, פרק זין, פסוק דלד, ויעלו מן העם שמה כ3,000 איש, וינוסו לפני אנשי האי. הם בורחים, עם ישראל הגדול והחזק, ניגף לפני עיר לא גדולה, עיר אחת מצליחה להביס את אנשי, את צבא ישראל, והגיעו לשם 3,000 חיילים, זה צבא די גדול. 3,000 חיילים זאת ממש חטיבה פלוס, והם לא מצליחים לנצח את אנשי האי, ויקום מהם אנשי האי כ36 איש, וירדפום לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לבב העם, ויהי למים. מה?
1 ל-100.
ש?
36 מול 3,000.
כלומר, 3,000 אחוז, כן. כ-36. חז"ל אומרים, יש מדרש מעניין שאומר מה זה כ-36. 36 זה מספר מדויק. מתאים להגיד כ-30, כ-40. מה זה כ-36?
נכון.
חז"ל אומרים, זה מי שנהרג שם היה... היה אחד מראשי הסנהדרין ששקול כנגד רובה של סנהדרין. סנהדרין זה 71 חכמים, 36 זה רוב סנהדרין, ונהרג שם בעצם איש אחד, אבל הוא היה מחכמי הסנהדרין, הוא שקול כנגד במדרש.
איזה מדרש?
בילקוט שימוני זה מופיע, וגם במדרשים אחרים. מי זה היה האיש? זה צריך להסתכל באינטרנט. אחר כך מי היה האיש, אחר כך נשלים. אני כבר לא זוכר. על כל פנים, הנה יפה, אנחנו רואים את מבצר דוק עכשיו יפה. ואז מתפלל, אחרי התבוסה הזאת, מתפלל יהושע את התפילה. אותה תפילה שמוזכרת בפיוט, מי שענה ליהושע בגלגל. ויקרא, אם כן, פרק זין, פסוק וב, ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה, לפני ארון אדוני עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו אפר על ראשם. אם כן, הם, כאן, זה לא רק תפילה, זה ממש אבל, קוראים את הבגדים, שמים אפר על הראש, כלומר, הנה אנחנו רואים שתפילתו של יהושע היא תפילה שמלווה בביטויים של אבל וצער והכנעה, ממש כאדם אבל, שאדם אבל קורע את הבגדים, אדם אבל שם אפר, שם אפר על הראש, ממש, והם נופלים ארצה ומתפללים. אם כן, הנפילה ארצה זה ביטוי של הכנעה. ומהי התפילה? ויאמר יהושע, מה הוא אומר? אהה אדוני אלוהים, למה העברת האוויר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לעבידנו. אם אנחנו לא מסוגלים לנצח עיר אחת קטנה, איך ננצח את כל המקנן? ואם אנחנו לא מסוגלים לנצח והם ינצחו אותנו, למה העברת אותנו את הירדן? ולו הועלנו בנשב, בעבר הירדן היינו נשארים שם. בעבר הירדן, הנה אנחנו רואים את עבר הירדן. ישבנו בערבות מואב, אותם ניצחנו, את סיחון ואת אוג. היינו מתיישבים שם, ולא היה, לא היינו עוברים את הירדן, ולא היה הביזיון הזה. מה עלול לגרום הביזיון הזה, שאנחנו מובסים? בי אדוני, מה אומר אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו? מה אומר הכוונה היא? מה אומר לגויים? כל הגויים יצחקו עלינו, וישמעו הכנעני, וכל יושבי הארץ הם ישמעו, ויצחקו, איזה אלוהים יש לכם? התפארתם, אלוהי ישראל, האל הגדול, הגיבור והנורא, איזה שטויות. האלוהים שלכם לא מצליח לתת לכם כוח לנצח אפילו עיר קטנה, את האי. איזה מין אלוהים? אומר, יש כאן חילול השם גדול. ולכן, מה תעשה? אני מדלג על כמה מילים. אם כן, הם ישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ על התבוסה הזאת. ילעגו לנו, ולא לנו. כשהם לועגים לעם ישראל, אז הבעיה היא לא שלנו. הבעיה היא שלך. ומה תעשה לשמך הגדול? הרי המטרה של עם ישראל זה לקדש את שם השם בעולם. זה לגרום לכל הגויים להאמין באלוהי ישראל, לקבל את אלוהי ישראל. איך העולם יקבל את אלוהי ישראל כשהוא רואה שעם ישראל לא מסוגל לנצח את אויביו? ולא סתם, זה לא איזה אויב גדול. עיר קטנה, הם הצליחו לנצח אותנו. מה תעשה לשמך הגדול? שמנו, שמך קראת בשמנו. כאן אנחנו רואים שיהושע ממשיך את הקו של משה רבנו. גם משה רבנו, כשהוא התפלל על עם ישראל, מה הוא אומר? וישמעו מצרים ויאמרו. כלומר, הטיעון הזה חוזר גם אצל משה רבנו, ויהושע תלמידו ממשיך, ופונה לקדוש ברוך הוא ואומר, נניח אנחנו לא זכאים, לא ראויים, חטאנו, אבל מה תעשה לשמך הגדול? הרי את שמך קראת בשמנו. ולכן כל תבוסה שלנו פירושה חילול השם, ופירושה שהגויים מתרחקים, במקום להתקרב אל אמונת ישראל, הם מתרחקים מאמונת ישראל. הם מלגלגים לא רק עלינו, עליך הם מלגלגים. ולכן יהושע מלמד אותנו כאן דבר גדול, ואחר כך הוא באמת ממשיך. הם יקבלו מזה אומץ. אם אלוהי ישראל לא שווה כלום, הם יתנפלו עלינו ונשא בו עלינו והחריטו את שמנו מן הארץ. הם יתנפלו עלינו וישמידו אותנו. ועוד פעם, הבעיה היא לא שלנו, הבעיה היא שלך. מה תעשה לשמך הגדול? כלומר, מה מלמדת אותנו תפילתו של יהושע? תפילתו של יהושע מלמדת אותנו קודם כל שעם ישראל מייצג בעולם את הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הראשון. והייצוג של עם ישראל את הקדוש ברוך הוא בעולם, קודם כל מתבסס, בנוי על זה, שעם ישראל מצליח לנצח את אויביו. בלי שעם ישראל מנצח את אויביו, אין באמת ערך לכל ההבטחה. אלוהים הבטיח לנו את הארץ, אלוהים הבטיח לנו כל מיני הבטחות. אם אלוהים לא מסוגל לתת לעם ישראל את הכוח לנצח, לכבוש את הארץ, לרשת את הארץ, להכניע את יושבי הארץ, ועל ידי כך לקיים את ההבטחה שלו, אז מי יאמין באלוהים שלא מסוגל לקיים את ההבטחה? אבל כאן בעצם גם עם משה וגם יהושע אנחנו למדים, מצד אחד מהתפילה אנחנו למדים לא רק, הם פונים לקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו שיחוס על שמו ויעזור לנו, אבל זה גם פונה אלינו. כי מה זה אומר לנו? שלנו, לעם ישראל, יש אחריות בעולם. זה לא כן ננצח, לא ננצח, מקסימום לא ננצח, נלך לפה לקנדה. אם אנחנו לא ננצח ונכבוש את הארץ ונירש את הארץ כמו שהבטחת לנו, לא יהיה שם השם בעולם. והאחריות שלנו, לכן הנושא של 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 להקים מדינה ולהקים צבא ולהקים צבא טוב וצבא חזק, זה נושא מאוד מאוד מרכזי. כמובן מההמשך אנחנו גם למדים שלא מספיק להקים צבא. הנה הוא שלח לשם 3,000 חיילים והצבא הזה נכשל. למה הוא נכשל? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו אחר כך ליהושע, שואל אותו למה בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר אדוני ליהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם גנבו וגם כחשו. כלומר הקדוש ברוך הוא מלמד אותו, את יהושע, הוא אומר לו, אכן אתה צודק, זה חילול השם, אבל יש חילול השם יותר גדול, שעם ישראל לא מקיים את הברית וגונב ומכחש ולא נאמן למצוות התורה. זה בסופו של דבר מפיל אתכם, אני לא יכול לתת לכם ניצחון. הרי אנחנו רואים כאן את שני, מצד אחד יש לעם ישראל אחריות לבנות, לקיים את ההבטחה האלוהית של כיבוש הארץ, ויהושע מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל את הכוח לכבוש את הארץ כדי לקדש את שמו הגדול בעולם, לקיים את ההבטחה. אבל הקדוש ברוך הוא עונה ליהושע, תמיד צריך לזכור מי שענה ליהושע בגלגל, מה הוא ענה לו, מה הוא אמר לו. הוא ענה לו, אתם גם צריכים לבדוק את עצמכם היטב, כדי שעם ישראל ינצח הוא צריך לדאוג שהמחנה יהיה קדוש, והיה מחנך קדוש והיה מחנך טהור, לדאוג שהמחנה יהיה קדוש, המחנה יהיה טהור, ואפילו שלא יהיה אחד, הרי כאן מדובר על אחד, על החן שחטא, שלא יהיה אחד שחטא, לטהר, לקדש את המחנה. זאת האחריות שלכם. כלומר, מכל התפילה הזאת, ואחר כך באמת, הם מוצאים את החן, הם מוציאים אותו מתוך המחנה, הם מתארים את המחנה, ואז באמת הם מנצחים.
אין ארוחות חינם.
כלומר הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, נכון, אומר ליהושע, אני לא מוכן לתת לכם את הניצחון, כמו שאת אומרת, בצדק, בחינם, אין ארוחות חינם. אתם,
להיות טהור לגמרי.
אני אתן לכם את הכוח, בתנאי שבאמת המחנה שלכם יזכה, שתהיו נאמנים. הביטוי הזה כאן, שהקדוש ברוך הוא אומר להם, עברו את בריתי, יש ברית, קראתי אתכם ברית. הנה כאן בערבות יריחו עם ישראל עושה ברית מילה, ערבות מואב, קרתו את הברית, ברית ערבות מואב, הברית. אתם צריכים להיות נאמנים לברית, ואז יש את ההדדיות הזאת, אתם נאמנים לברית, אני אהיה נאמן להבטחה שלי לתת לכם את הארץ. אז כאן יש באמת איזושהי הדדיות,
כאילו שהשם נמצא כאילו בין הפטיש לסדן, הוא מת לעזור לנו,
אבל כי זה שמו הגדול בעולם.
כן, בדיוק, אבל באינטרס לא... שלו, אבל הוא בעצמו קבע את החוק,
את, ש... את הסייגים, לא... את התנאים, את
כן,
התנאים.
לא, אני לא יכול, זה
נכון,
חוק.
נכון.
אז יפה, נכון. שהוא מגביל את עצמו.
שיש כאן הדדיות. אנחנו באים ומבקשים ממך, מה תעשה לי שמך הגדול? והקדוש ברוך הוא עונה לנו, עברתם על בריתי, אני נאמן לכם כל עוד אתם נאמנים לברית, ברית זה הדדיות, אני רוצה את ההדדיות הזאת. יפה מאוד, כאן מתחילה הברית, בעצם הברית המחייבת היא כאן ממש בערבות מואב, בערבות יריחו, ברית מילה הראשונה. כאן עם ישראל קיבל את הברית, אבל בסופו של דבר, אולי להוסיף איזה משפט שהוא מתאים לפני יום הכיפורים. אני זכינו בדור הזה באמת לחזור לארץ ישראל ולנצח במלחמות גדולות, ברוך השם. דווקא מלחמת יום כיפור הייתה מלחמה שבה לפחות ההתחלה הייתה מאוד מאוד קשה, עם הרבה נפגעים והרוגים, ובהחלט אני גם השתתפתי במלחמה הזאת, והיא מאוד מתאימה להדדיות הזאת של הברית. כי כי במלחמת ששת הימים הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ, נתן את ירושלים, ולא רק את ירושלים, את יהודה ושומרון, ואת בקעת הירדן, ואת יריחו, ואת רמת הגולן, ואת עזה, חבל עזה, ואת סיני. הוא נתן לנו את הארץ בשישה ימים, בניסים עצומים, בניסים גלויים, שלוש מדינות התמוטטו, שלושה צבאות, ניצחנו אותם בשישה ימים. בניסים גלויים. אבל אנחנו לא קיימנו את הברית. הוא נתן לנו, ואנחנו ישבנו בשקט. מישהו בא להתיישב ביריחו, בשכם, בבית אל, בשילו, לא. להפך, הממשלה כל הזמן אמרה, לא ניישב שם יהודים, זה אנחנו מחכים לעשות איתם שלום, ואז נחזיר להם את כל השטחים. מה זה נחזיר להם? זה ארץ ישראל שניתנה לנו, ומה פתאום היא לא שלך בשביל שתיתן אותה, מה זה, זה, זה. אתה עושה צחוק מהברית. ואז מלחמת יום כיפור הייתה לא רק העונש, אלא היא גם הייתה הגורם שעורר את עם ישראל. ועובדה היא שההתיישבות הגדולה של עם ישראל בארץ ישראל התחילה לא אחרי מלחמת ששת הימים, אלא אחרי מלחמת יום הכיפורים. גוש אמונים וההתיישבות הגדולה בחברון ובשכם ובבית אל ובשילו ובכל רחבי יהודה ושומרון וגם במקומות אחרים, ואפילו ההתיישבות בעזה ובסיני וברמת הגולן, הכל קיבל תנופה לצערנו הגדול בסיני ובעזה. מדינת ישראל נסוגה משם ועקרה את ההתיישבות, שנזכה בעזרת השם לחזור לשם. באמת אנחנו רואים את העניין של הברית. הקדוש ברוך הוא גורם לנו, כמו בעי, הוא גורם לנו איזושהי תבוסה, ולו תבוסה חלקית, זמנית, כדי שנתעורר ונבין שאנחנו הפרנו את הברית, ואנחנו צריכים לחזור אל הברית. לשמחתנו הגדולה היה חלק חשוב בתוך עם ישראל, בעיקר הציבור הדתי, הדתי-לאומי, שהסיק מן המלחמה, ממלחמת יום כיפור, את המסקנה, ספגנו מכה, ואת המכה שספגנו, אמנם ניצחנו, אבל ספגנו מכה, והיא נועדה לעורר אותנו לחזור אל הברית, והברית היא להיות נאמנים לארץ ישראל, לחזור אל ארץ ישראל, לא לוותר על ארץ ישראל, לעשות את הכל מתוך נאמנות לתורה ומתוך קדושה, וברוך השם זכינו לתקן, לפחות במקצת, את החטא של אחרי מלחמת ששת הימים, ובעזרת השם אנחנו צריכים להמשיך בדרך הזאת בעוצמה, בביטחון, באמונה, ואז גם הקדוש ברוך הוא יעשה את חלקו. כשאנחנו נאמנים לברית, אז גם הוא יהיה נאמן לברית. אז הנה, זה מה שלמדנו תמיד כשאנחנו אומרים בתפילה, בסליחות, מי שענה ליהושע בגלגל הוא יעננו, אנחנו צריכים לראות את כל התמונה הזאת שמופיעה כאן בספר יהושע. נאמר חתימה טובה.
שכח.
יפה. עוד היה אור, נכון?
יפה מאוד.
עוד היה אור. אז הנה למדנו.
זה היה
אור. בדיוק, זה השעות הטובות. וחשוב איפה, אם לא פה, נלמד על התפילה הזאת, על הגלגל. מי שענה ליהושע בגלגל. הנה יש לנו שיעור על מי שענה ליהושע בגלגל.